הזיהוי המקורי של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? וזה מה שאומר משה רבנו אל העם, אל הזקנים, שאחרי זה הולכים לספר את זה לעם. אז מה אומרים לנו כאן? אז אמרנו, הציווי של הקדוש ברוך הוא מתחיל בחודש הזה לכם, ראש חודשים וכולי. דברו אל כל הדת ישראל לאמור בחודש, בעשור לחודש הזה יקחו להם איש צלב ואת אבות צלע בית. אז דבר ראשון צריכים לקחת צה, בסדר? הקדוש ברוך הוא מצווה. כל אחד, כל משפחה צריכה לקחת צה לבית שלה, נכון? צה, אנחנו יודעים שזה אלוהים של המצרים, זה לא איזה דבר פשוט. ואם ימעט הבית מיות משה, ולקח הוא ושכנו הקרוב אליו, מכסת נפשות, איש לפי אוכלות, אכול סוד עשה. אני לא נכנס לכל הפרטים של קורבן פסח, אבל בואו ננסה לגעת בעיקרי הדברים, בסדר? והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה. זאת אומרת, לוקחים אותו כבר ביום העשירי לחודש, מחכים עד י' ד', ואז שוחטים אותו בין הארבעים, כל קהל עדת ישראל. לקחו מן הדם, נתנו לו שתי, ואז מה עושים? לוקחים את הדם, אחרי שחטת את השה, זה מפורסם, אנחנו לוקחים את הדם ושמים על שתי המזוזות ועל המשקוף, כן, על הבתים, ואוכלים את הבשר בלילה, צלי אש, ומצות על מרורים יאכלו, כן, כבר בציווי, אני אומר, נכון? הציווי לאכול את קורבן הפסח עם מצות, מצות ומרורים. אל תאכלו ממנו נע בשל מבושל, כי עם צלי אש וכו', בסדר, מי שלמד את זה בדף יומי ראה את כל ה... דיונים על ההבנות האלו פה, מה זה צלי אש ומה זה זה, ועשו שזה מבושל.
צלי אש, צריך לעשות את זה כמו קורבן, שזה צליה ממש.
אולי, ולא תראו מנו עד בוקר, ואותה מנו עד בוקר באש תשרוף. וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, אתם עם כל הציוד עליכם, בסדר? נעליכם ברגליכם, מקליכם בידכם. ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. ועברתי, למה אנחנו צריכים את כל הדברים האלו? למה צריך לאכול את זה ככה עם כל הבגדים האלו? למה אני צריך לשבת עם כל ה... כאילו, מותניכם חגורים באופן פשוט, זה לא, אין הכוונה חגורה, אלא יותר מה שנקרא, אנחנו קוראים היום חגור. אם זה חגור בצבא?
זה אבנט, אבנט, אבנט. אבנט,
כאילו, כן, עם כל הציוד.
אבנט, הרב.
עם הציוד? לא בדיוק, לא, זה יותר כמו תיק הזה שאנחנו עושים עליו את הציוד, בסדר? אז אתה כבר עם כל הציוד עליך, אתה מוכן לתנועה, עם המקל, עם הנעליים. למה אנחנו צריכים לאכול את פסח ככה? למה המשרד צריכים לאכול? להיות מוכנים לצאת, נכון? עברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם עד בהמה, לכל אלוהי מצרים עשה שפטים אני השם. והיה אדם לכם לראות על הבתים, ראיתי את הדם ופסחתי עליכם, לא יהיה בכם נגף למשחית וכו'. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו, שבעת ימים מצות אוכל לוח, ביום הראשון תשביתו, טה-טה-טה-טה-טה-טם, למה? ושמרתם את המצות פסוק י"ז, כאן מגיעה אמירה חשובה, למה שמרתם את המצות? כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. טוב, אז באמת יש פה ציווי מאוד מאוד מפורט של הקדוש ברוך הוא, בסדר שהוא פונה אל משה ואומר לו, תקשיב, עם ישראל הולכים לצאת הלילה ממצרים. מה עושים הלילה? כל מה שאנחנו מכירים, שוחטים את קורבן הפסח, מסנים את המשקוף כדי להגיד, אנחנו עם ישראל, אנחנו בסדר שהמשחית, פוסח עלינו, כי אנחנו חלק מעם ישראל, אנחנו סימנו את עצמנו, אף אחד לא יכול להתקרב, אף דבר רע לא יכול להתקרב אלינו, אנחנו כבר כולנו עם הציוד שלנו מוכנים ליציאה וכו' וכו'. אוכלים בזריזות, כי כולנו רק מחכים לשנייה שבה נוכל לצאת ממצרים. בסדר? אז זה באמת הציווי הפשוט, המוכר. אבל אני מנסה שנייה רגע לעבור, בוא נעבור לפסוק א', בסדר? הפרשייה הבאה, בוא נראה מה אומר משה אל הזקנים. ויאמר, ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהם, משחו, קחו לכם צאן למשפחותיכם, בסדר? ושחטו הפסח. ולקחתם אגודת אזור, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף, ולשתי המזוזות מן הדם אשר בסף. ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ועבר השם ללגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא לבתיכם ללגוף.
זה קצת מזכיר את זה שכתוב אגודת אזוב, זה קצת מזכיר את על הצרעת, לא?
יכול להיות, כן, אוקיי.
שגם שם כתוב...
כן, כן, אבל זה...
תיאורים עם...
אני לא נכנס לשם גילד כי זה יבלבל אותם.
בתדעת שני.
נכון. אז אני אומר, אבל בהקשר שלנו, מה אומר משה לעם ישראל שצריכים לעשות? תגידו אתם. מה עושים קודם כל?
לטבול הכבש.
מעולה.
לטבול את האזוב.
יפה, למה אנחנו עושים את זה?
השם ינגוף את כולם.
שינגוף את כולם, נכון? ושמרתם את הדבר הזה, לכל כך לבניך עד עולם, והיה כי תבואו אל הארץ, אשר ייתן השם לכם, כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי אמרו לכם, מה העבודה הזאת לכם? זאת אומרת, איזה עבודה אני צריך לעשות לדורות? נגיד קורבן פסח, בסדר, באופן פשוט. יבוא אליי, נגיד, למה אנחנו עושים קורבן פסח? אתם יודעים מה תהיה התשובה? תגידו אתם מה התשובה, לפני שאתם מסתכלים. מה התשובה? למה אנחנו עושים קורבן פסח?
זה
אחלה ליציאת מצרים, נכון? כי בעצם הם זה, הוציא השם, ציוותם ויוצא.
כן.
והיה כי אומרים, מה העבודה אתכם? ואמרתם מה?
זבח
פסח הוא לשם אשר, למה? אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוקפו את מצרים, ואת בתינו הציל. ו? קודם יש לך. זה היה הסיפור של פסח, נכון? למה חורגים את פסח?
השם פסח.
כי ניצלנו ממכת בכורות, כן? טוב.
גם זה השם,
כאילו,
פסח,
אומרים
את זה גם לילדים, פסח.
מעולה, נכון, זה נכון, זה חלק מהסיפור, אנחנו כאילו, כל החג ייקרא על שם זה, זאת אומרת, זה חלק, אבל כבר עכשיו, אפשר כבר לראות מפה, פה זה כאילו המקור, נכון, של הסיפור הזה, שהשם פוסח על הבתים וכו'. זה מה שעם ישראל מכיר מהלילה הזה, וזה מאוד מאוד מוזר, כי כאילו הדבר הכי מרכזי חסר פה. איפה יציאת מצרים?
הם לא יודעים כאילו את
זה. מעולה, אז זאת שהציבה. עכשיו נגיד עוד משהו, בסדר? נכון, בוא נחזור שנייה על הסיפור שאיתו התחלנו. למה אנחנו אוכלים מצות? כי השם ציווה, או כי כאילו הספקנו? אז אמרנו, על פניו יש פה איזושהי סתירה. אז אפשר, נגיד, אפשר לחלק. בסדר? בוא נגיד איזשהו כיוון פשוט. השם מצווה לאכול את קורבן הפסח עם מצות. זה דבר אחד. כשהם באים לצאת ולקח איתם את הציוד, אין לו מספיקים, ולכן יש להם אוכלים מצות, זו סיבה שנייה נגיד, בסדר? מה הבעיה עם הסיפור הזה?
למה לא עשו מלכתחילה מצות?
כי זה משהו שצריך. אתה יודע, אתה הולך לצאת ממצרים עכשיו, נכון? תכין אוכל. תחשבו, אנחנו עם המצות, אנחנו היום מתאמצים להצליח להכין מצות, נכון? וצריך לעשות הכל מהר, עם 18 דקות וזה, ושהכל יהיה מוכן. כאילו, אתה מתקתק את זה, כאילו זה. כאילו, הם לא... זה הסיפור, כאילו, אתם יודעים שאתם הולכים לצאת, אתם מצליחים להכין, כאילו, תכינו משהו, זה. מילא, אתה אומר, תקשיבו, זה קרקרים כאלה שהלכו איתם למדבר, אני לא יודע, הם נשארים טריים ליותר זמן, אני לא יודע מה, בסדר, אתה אומר, סבבה. אבל זה לא הסיפור פה, כאילו, הם באמת, המהירות כאן, נכון? תחזק מצרים למהר, על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים, וישם את בצקות טרם מחמד, ושתונות אותי נותן. זאת אומרת, זה, ברור שזה פועל יוצא אחד של השני. הלו. טוב, אז בואו נעשה אולי טיפה להסביר את הסיפור. אז קודם כל, רוב הפרשנים לא מתעסקים בסיפור הזה. שלום, שלום לכולם.
הרב, אתה רוצה שנעבור
ל... לא, לא. רוב הפרשנים לא מתעסקים כך בסיפור הזה. נגיד, הרמב"ן אומר פה, נגיד, שבאמת, משה מספר להם הכל, וזה לא מופיע, כי כאילו לא צריך לחזור על דברים שהם לא חשובים, משהו כזה, כאילו... הפרשה הזאת מקצרת, הוא אומר הרמב"ן. ויקרא משה לכל זקני ישראל ואמר להם, הפרשה הזאת מקצרת. באשר ציווה אותו השם בפרשה של מעלה, כי בידוע שאמר להם משה לישראל הכל, בפרט, ולימד אותם כל העניין. ולרמב"ן יש גם ראייה לזה שמשה רבנו באמת יספר להם הכל והם יודעים הכל. מה הפסוק? מעולה. ונכלל הדבר בכתוב, כאשר ציווה השם את משה, כן עשו. זאת אומרת, בסופו של דבר המשרד עושה מה שהשם אמר. אז כל מה שסיפרנו עד עכשיו, לכאורה הוא לא מתאים. בסדר? כי אם המשרד לא יודע מה אמורים לעשות, אז איך הם עושים מה שאמור לקרות? טוב. עוד פעם, אני אומר עוד פעם, הרמב"ן אומר, יש לי ראייה לזה שמשה, אנחנו רוצים להגיד, יש פה פער בין מה שהשם מצווה לבין מה שמשה אומר לעם ישראל. בסדר? אומר הרמב"ן, אין באמת פער. זה פשוט, השם דיבר בארוכה, אין צורך לחזור על הכל, אנחנו חוזרים כמה דברים מרכזיים, וראייה לזה שבאמת, משה אומר להם הכל, היא העובדה שעם ישראל עושה הכל. נכון, מה שאמרנו בפסוק, וילכו ויעשו בני ישראל, כאשר ציווה השם את משה ואהרון, כן עשו. בסדר? זאת אומרת, אז באמת עושים פה מה שהשם מצווה, חייבים להגיד איך הם עשו מה שהשם ציווה, איך הם יודעים מה הוא ציווה. משה אמר להם את זה, בסדר?
אבל... קשה מאוד להגיד שמשה לא
יגיד
להם כל מה שהשם ציווה אותם.
נכון, אז...
כל המצוות שלנו זה
משהו שהוא אמר. נכון. אז קודם כל, אבל אני אשאל אולי קודם כל שאלה אחרת. אם משה אומר להם הכל, בסדר? למה אנחנו חוזרים על חלק? אז יכול להיות, אפשר להגיד שאנחנו רוצים להגיד. ובאופן פשוט הייתי אומר, ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר אליהם ככל אשר ציווה השם, וילכו ויעשו מזה כאשר ציווה השם, את משה ואהרון כן עשו. בסדר? למה צריך את כל הסיפור הזה באמצע?
שהוא מוסיף הרבה את
הסיפור של...
הצהוב והטבילה בדם, זה בעיקר...
אוקיי, אז אפשרות אחת נגיד, אפשרות אחת היא להיכנס פה לפרטים ולהגיד מה הוספנו פה, מה היה פה. אפשרות, אני רוצה אולי להציע איזושהי אפשרות אחרת. תרצו, תקבלו. לא תרצו, לא תקבלו. אולי אני אגיד משהו אחר קצת. אני חושב ככה, אני חושב שמהפסוקים עולה בצורה די משמעותית, היא שאנחנו באמת, שמשה רבנו לא מספר לעם ישראל מתי יוצאים ממצרים. זה עולה, כמו שאמרנו פה, קודם כל מפשט הפסוקים לכאורה, וגם מהדגש המאוד מאוד גדול, כאילו באיזשהו מקום כאילו המוגזם, על סיפור הפסיכה. כבר אמרנו את זה באחד השיעורים, דיברנו את זה כבר בקשרים אחרים, איך היום הוא יכול לקרוא לפסח? איך היום הוא יכול לקרוא לפסח?
פסח.
או לא, איזה שם, שם מודרני?
חג היציאה, חג אחר, יום העצמאות.
יום העצמאות, נכון? לכאורה, על פניו. פסח הוא יום העצמאות שלנו. היום שבו יצאנו ממצרים, אומרת, יש בזה משהו מאוד זה. עצמאותנו מתרחשת שמה, לא בארץ ישראל, גם הזכרנו כמה פעמים, לא כמו שכותבת מגילת העצמאות, נכון?
כן.
בארץ ישראל קם העם היהודי, באו צבא, זה לא נכון כל זה. עם ישראל לא נולד בארץ, אברהם אבינו לא נולד בארץ ישראל, זאת אומרת, אם נתחיל ממנו, הוא לא נולד בארץ ישראל, ואם נתחיל מעם ישראל, אז הוא נולד במצרים. בסדר? עם ישראל נולד במצרים, אז למה נכתוב שנולדנו בארץ ישראל? למה בארץ ישראל קם? כי? כי מאוד מאוד קשה להסביר למה אנחנו, מגיע לנו לחיות בארץ ישראל בלי להגיד ככה הקדוש ברוך הוא היה בא לו. נגיד זה במילים סדר שלנו. סבבה, כאילו, רש"י הראשון על התורה הוא מאוד כזה, להגיד, ברצונו, כל העולם של הקדוש ברוך הוא, נכון, ברצונו הביא לאומות העולם את הארץ, ברצונו נטלה מהם, נטלה לנו. כאילו זה חלק מאותו סיפור שעל זה אנחנו, על זה אנחנו בנויים. ציונות שחזרה לארץ, זה היה אתגר מאוד גדול. נגיד, חלק מהסריטה שלנו עד היום עם הערבים זה שכאילו הייתה הערצה מאוד גדולה ליושבי הארץ. כאילו הייתה תחושה שהארץ היא באמת שלהם. אז נגיד אפשר לראות בתמונות, תראו תמונות של ארגונים, ארגוני שמירה ראשונים, איך הם מתלבשים?
ערבים.
כמו ערבים, נכון? למה? איך מתואר אברהם אבינו? אפילו בציורים שלנו, בזה איך הוא מתואר?
עם כפייה, לא? עם
כפייה, למה? כאילו התחושה היא שהם...
כי זה סודר, הרב.
כי הם האורגינל, כאילו. נכון, זאת התחושה. לא משנה שהם לא פה הרבה זמן, בסדר? זאת אומרת, שקצת מכיר את ההיסטוריה של ארץ ישראל, אז זה לא שהם פה כאילו מאז מעולם. אבל יש איזושהי תחושה, יש לנו איזה קושי עם זה להגיע. הגענו מאירופה, הגענו מ... לא יודע, מצפון אפריקה, כל אחד מאיפה שהוא הגיע. וכאילו אנחנו כובשים פה, כאילו, עד היום אנחנו כאילו עוד מתמודדים עם האתגר הזה, כאילו. ובכן, מגילת העצמאות תרצה לטעון שאנחנו כאילו תמיד היינו פה, העיפו אותנו והחזירו אותנו. אז לכן מגיע לנו. ואנחנו לא אומרים ככה. אז חג, יום העצמאות שלנו הוא כאילו לא... זאת אומרת, באופן פשוט, הוא לא רק הקמת המדינה, בסדר? אנחנו לא ממש חוגגים את יום הכניסה לארץ, נגיד. נכון? בסדר? זה אור כנראה קשור לפסח, אנחנו מכירים את זה, נכון, כן, אנחנו מכירים את זה מיושע, אבל אנחנו באמת, עיקר הסיפור הוא יציאה ממצרים, הוא הסיפור המרכזי שלה. טוב, אז אולי קצת כדי להסביר את זה יותר, בואו נעשה שנייה להבין את הסיפור בצורה יותר רחבה. כשאנחנו קוראים סיפור יציאת מצרים, אנחנו תמיד קוראים אותו בעיניים מאוד מאוד משוחדות. מה הכוונה? אנחנו כבר יודעים את הסוף. מה הולך לקרות ביציאת מצרים? כבר שמשה רבנו מגיע, אנחנו מתחילים לספר את הסיפור, אנחנו כבר יודעים שהולכות להיות, נגיד, 10 מכות. בסדר? אנחנו גם כאילו, ברור לנו שזה כאילו חלק מהסיפור, נכון? משה יגיע, יביא 10 מכות על המצרים, המצרים יחטפו את המכות שמגיע להם, ואז נצא כמו שצריך. יתר יוחמנו יוצאים רק אחרי מכה דם, זה מאכזב כזה, נכון? אתה אומר, כאילו, כאילו, הוא בא, עשה להם את היהודה, דה, נשברו, כאילו, זה לא מעניין, כאילו. אבל, כאילו, ההסתכלות שלנו היא לא נכון, כאילו, ההסתכלות במבט שלנו, זה אנחנו רואים ככה את הדברים, אבל כשעם ישראל נמצא במצרים, אין להם מושג מה הולך לקרות. אף אחד לא בא ואומר להם מראש, הקדוש ברוך הוא אגב גם לא אומר את זה למשה, נכון? שיש 10 מכות?
לא.
אף אחד לא בא ואומר להם מראש, אתם שומעים, תקשיבו, אנחנו הולכים להיכנס עכשיו בתקופה מורכבת, יהיו מכות, יהיה בלגן, בסוף יהיו 10 מכות, בסדר? יכולים לספור, יהיו 10 מכות, בסוף 10 נצא. ואז מה קורה? מגיעה מכה ראשונה, מכת דם. מה קורה לעם ישראל במכת דם? אפילו לדמיין את עצמכם שם, מה קורה שם? מה עושים? פוחדים מהתגובות? לא, אז אני חושב שלא ככה. למה? במכה הראשונה זה לא ככה, למה? מה חושבים עם ישראל במכת דם? יוצאים. בא אלוהים שלנו, הגדול והחזק, הפך לכם את היאור לדם. בסדר? מה יותר מזה? כאילו, הרי מצרים חיה על היאור, עד היום. עד היום, אפילו מי שמכיר קצת את זה, יש מלחמות היום על השכל שעושים באתיופיה. שמעתם, מכירים את זה? הנילוס הוא מתחיל עוד הרבה דרומה בעצם, בסדר? באזור אתיופיה, זה...
מעיין ויקטוריה, לא?
אז יש שם, אגב, אז יש שם איזשהו סכר, זה סיפור מעניין. ויש על זה מלחמה גדולה, כי מצרים חיה על הנילוס. תן לכל אזור הדלתה, כל האזור הזה שהוא מאוד מאוד פורה, כל החקלאות, כגן השם, כארץ מצרים, אנחנו אומרים, כי באמת זה מקום מאוד מאוד פורה כזה. אז בא כזה מקום פוגע בנילוס, בסדר, הנילוס זה כאילו זה מקור הפרנסה המרכזית של מצרים, מקור החיים שלהם. לכולם ברור שהולכים לצאת, אין שאלה כאילו. ועם ישראל, אני מניח, זה לא כתוב, מה הם עושים? הם כנראה כולם אורזים, והם גם אופים כבר אוכל קדימה, והם מוכנים, והכל מוכן, וכל אחד בודקים וזה, וכל אחד אומר למצרים, לשכנים המצרים, מה הוא חושב עליו, ומה דעתו עליו, ומה הוא חושב עליו תמיד, ומה זה וזה וזה. והסיפור נגמר, והמכה נגמרת, ו...
לא יוצא.
תחושה לא נעימה כנראה מתחילה, נכון? כאילו חשבנו שאנחנו אומרים לצאת, מה זאת אומרת? טוב, מגיעה מכה שנייה, אז היה... בסדר, משה הוא עוד, הוא עוד חדש פה בסיפור הזה של הפוליטיקה וזה, כאילו נכון, הוא רק הוא ביקש, הוא האמין לפרו, הוא עוד לא יודע שפוליטיקאים שקרנים, בסדר, טוב, מגיעה מכה שנייה, מכה צפרדע, תמיד נשמעת פחות מרשימה, אבל בסדר, נגיד זה כנראה גם מכה משמעותית, גם שם נשבר לפרו, ואחר, ואומר להם, טוב, יוצאים, בסדר, מה המסעל מצפים אולי שיקרה עכשיו? אז כאילו יכול להיות שכבר אומרים, טוב, הנה, פרעה הבין, אי אפשר, כאילו, פעם אחת אומר, אולי הוא יכול רק משהו אחד, הנה כבר פעם שנייה, יכול להיות כל מיני אמירות, וגם יכול להיות, אולי גם במכה השלישית, כבר מתחילה איזושהי תלונה כזאת, כאילו, איזושהי אכזבה. למה משה רבנו לא מבקש, לא יודע, תנו לי תקדים, תנו לי משהו, אני רוצה לראות את כולם בחוץ, בסדר? אני רוצה לראות סוסים חמורים לכולנו, מוכנים כבר ארוזים, לפני שאני מבטל את המכה. אפשר כל מיני וריאציות, נכון? לפני ש... והוא מבטל את המכה עוד פעם ועוד פעם. וככל שעובר הזמן, גם פרעה וגם עם ישראל מבינים דבר משמעותי. הקדוש ברוך הוא לא יכול, או יותר נכון לא רוצה, להכריח את פרעה להוציא את עם ישראל ממצרים.
כתוב, הכבדתי את ליבו.
נכון, אז השאלה, מה זה להכביד את לב פרעה אגב?
הקדוש ברוך הוא נכנס בתוך...
זה לא להכריח, ממש לא. מה ההבדל מלב קשה?
לב של לב.
מה ההפך? לב רך. מה זה לב רך בתנ"ך? פחדן.
פחדן.
פחד. מורך לב זה פחד. וכשהקדוש ברוך הוא מכביד את לב פרעה, מה הוא עושה? נותן לו אומץ. הוא אומר לו, בוא תהיה... אני אתן לך את מלוא האפשרות להתמודד. בוא, אל תוציא אותם מפחד, תוציא אותם שאתה משתכנע. תקרא לזה ככה, בסדר? זה חלק מה... אבל למה פרעה לא מוציא? אני כבר אומרים לו, תרם תדע כי עבדה מצרים, וכאילו העם מתחיל לצעוק לו, וכולם, זה כבר מגיע לחלס מטור, אבל למה הוא לא מוציא קודם?
יש אומרים שזה...
מצרים חוטפת שם מכות מאוד 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 חזקות ומשמעותיות, שאלה היא למה פרעה לא מוציא? למה פרעה לא מוציא? אז באופן פשוט, פרעה מבין שעם כל הסיפורים, כל היכולת של הקדוש ברוך הוא, דבר אחד הוא לא עושה, הוא לא יכול להכריח אותו, בסדר? וככל שעובר הזמן, פרעה, שתי קולות שמתרחשים בו במקביל. מצד אחד, פרעה אומר...
אני עומד בזה.
אני עומד בזה. מצד שני, הוא אומר...
כולם סובלים.
וואי, כולם סובלים. בסדר? וזה כמו...
יש בו כוחות של...
זה כמו לחכות לאוטובוס. כמו לחכות לאוטובוס, שאתה צריך לנסוע את זה שתי תחנות. בסדר? מרחק שאתה יכול לקטור גם ברגל. ואז מתחיל הזמן לעבור, אתה אומר, עוברות חמש דקות. אתה אומר, וואלה, כבר הייתי הולך חצי דרך. עוברות 10 דקות. ואז אתה אומר, טוב, רגע, אבל... כבר הייתי מגיע, אבל אני כבר חיכיתי 10 דקות, מה, אני לא אחכה לו? נכון, וככל שעובר הזמן, שתי הקולות האלו רק מתעצמים. זה מה שקורה אצל פרעה, כאילו. צד אחד אומר פרעה, עמדתי בכל זה, אני יכול, יש מצב אני שורד את זה, כאילו. שאם אני שורד את זה, אני מלך העולם. צד שני, חטפתי, כאילו, יאללה, בוא נשחרר אותם, תראה, צעם עוד נחטוף. ושתי הקולות האלה קורים כל הזמן, וגם עם ישראל, צד שעומדים כצופים מנסה בסיפור הזה, לא מבינים מה קורה פה. למה הקדוש ברוך הוא לא מוציא אותם? למה הוא לא מוכרח את פרעה להוציא אותם? ככל שעובר הזמן, גם המצרים, בסדר, וגם עם ישראל, מתחילים להיות שותפים בסיפור הזה. זאת אומרת, נגיד במכת ברד, הירא מעבדי פרעה הניס, נכון, את עבדיו ואת מקנהו וכל הסיפור הזה. זאת אומרת, כבר מתחילים להבין, יש פה מלחמה בין שתי כוחות, בסדר? ואנחנו כבר יכולים לתפוס צד. זאת אומרת, אפילו המצרים כבר יכולים להחליט שאולי הם בצד שם, כאילו יש פה איזושהי מלחמה. עכשיו נגיד קצת מכיוון אחר. אומר רש"י על מכת חושך. למה הקדוש ברוך הוא מביא חושך? אומר לנו רש"י, למה? כי שלא יראו את עם ישראל. יש חלקים, יש אנשים מעם ישראל שלא רצו מספיק לצאת, והקדוש ברוך הוא הורג אותם במכת חושך. נכון. והוא עושה את זה בחושך כדי שהמצרים לא יראו. מה זה אומר אבל על עם ישראל?
שהיו כאלה שכן האמינו שיצאו.
זה אומר שיכול להיות, בסדר? שאם אנחנו לא נפעל כמו שצריך, אנחנו נהיה בצד הלא נכון של המשוואה, ואנחנו ניפגע. זאת אומרת, אנחנו כבר נדרשים לעשות פעולות, אנחנו לא צופים מהצעד כאלו. זה לא איזה אמפי כזה גדול שבו עם ישראל יושבים וצופים במכות שנופלות על המצרים. עם ישראל במתח. ובלחץ, כבר מה. בלחץ ובמתח. וככל שעובר הזמן זה נעשה יותר מורכב, והמכות נהיות יותר מסובכות, והצורך שלהם להיות חלק מהסיפור הזה יותר גדול. כשאנחנו קצת מבינים אולי את הסיפור הזה, בואו נחזור עכשיו אל מה שקורה עכשיו לפני מכת בכורות. לפני מכת בכורות מגיע ציווי חדש, ונשכו, קחו לכם צאן, אתם לוקחים, כמו שאמרנו, את האלוהים של המצרים, של המצרים, בסדר? נדרשים עכשיו בצורה יותר משמעותית להראות לאיזה צד אתם שייכים, מי שייך לאיזה צד, ולא כולם אולי עומדים בזה. אמרנו גם על זה, חזרנו, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אומרים חזל, מה זה?
חמישית.
אחד מחמישה אולי, אתה יודע?
אומרים חמישית.
זה מספרים מטורפים כאילו. זאת אומרת, כמה לא עמדו בניסיונות. אז הם עומדים שם והם צריכים עכשיו לשחוט את האלוהים הזה של המצרים, ולשים את הדם על המשקוף ועל המזוזות. למה הם שמים את הדם על המשקוף ועל המזוזות? להראות לכולם, בסדר? זאת אומרת, אנחנו קושרים אותו לפני כן למיטה. אחרי זה אנחנו שוחטים אותו, שמים על הבית ומסמנים, הבית הזה הוא בית של יהודים. בסדר? אנחנו לא מחביאים את זה. זאת המזוזה שלנו שעומדת לנו בפתח של הבית וכולי. ועם ישראל מבינים שהסיפור פה נהיה יותר מורכב. אבל לא ברור עדיין שיוצאים ממצרים. כי משה לא אומר את זה. זאת אומרת, ככה לפחות מה שאני רוצה להגיד. אתה יודע, משה לא אומר, הם מבינים שהערב זה הולך יותר ויותר מורכב, יש מכה יותר קשה, אנחנו אולי עולים מדרגה, ואנחנו לא יודעים כמה מכות יהיו. זאת שאנחנו מגיעים למכה העשירית לא אומר, בסדר? שאנחנו הולכים לצאת עכשיו בהכרח ממצרים. אבל אנחנו עדיין צריכים להסביר את הפסוק שהרמב"ן אמר, ויכול להיות בזה ככל אשר ציווה השם את משה ואהרון, כי אין עשו. זאת אומרת, איך בסוף נעשה מה שנעשה, איך נעשה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אם באמת משה לא אומר להם שיוצאים. אז נגיד זה אולי ככה, אני חושב שמה שקורה, יש פה שתי ציורים אפשריים לסיפור ליל יציאת מצרים. האפשרות שאותה הקדוש ברוך הוא רצה, האפשרות שאותה משה רבנו מקיים בסופו של דבר, והם מאוד מאוד דומים, אבל יש בהם הבדל. הקדוש ברוך הוא, מה שרוצה שהקדוש ברוך הוא שיקרה, זה שעם ישראל ישבו בבית שלהם בליל יציאת מצרים, וידעו שהם יוצאים הלילה ממצרים, ידעו מראש, והתכוננו לזה, וישבו ויהיו מוכנים בבית. ומה שיקרה בשלב הבא, זה שכשיקראו להם, הם יקראו את הציוץ שלהם ויצאו החוצה. אני חושב שמשה חושש מהרגע הזה. משה לאורך כל הדרך, אתה יודע? כמו מתחילת הסיפור, נכון? ואין לו יאמינו לי, וישמעו לה ואמרו לו, הסיפור הזה הוא באמת... הדו-שיח הזה בין משה לקדוש ברוך הוא חוזר כל הזמן, שאלת האמון ביכולות של עם ישראל. אני חושב שמה שקורה למשה, מה שחושב, משה רבנו אולי חושש שיקרה, זה שאם עם ישראל ייתנו להם את הזמן לשבת בבית ולהתלבט האם הם יוצאים עכשיו איתו אחריו למדבר או לא, הם לא בהכרח ירצו לצאת. כי זה מפחיד. זאת אומרת, האתגר הוא אתגר לא פשוט. אני אומר, הסיפור שחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, נכון? אולי קשור לסיפור הזה. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת לא כולם יוצאים. כאילו, למה לא כולם יוצאים?
גם אחרי מה שמשה עשה.
כן, זהו. עכשיו, מה עושה משה? אני חושב שמשה אומר להם, תעשו הכל, והוא לא אומר להם שיוצאים. בסופו של דבר, כשעם ישראל יוצא בחיפזון, החיפזון קורה בצורה מלאכותית ולא בצורה עצמית. אתם מבינים? אתה כזה שמח רוצה להגיד, אומר להם, אני רוצה שברגע שמשה אומר לכם יוצאים, כולם קופצים מהכיסא ורצים. בסדר? ומשה, אני חושב שמשה מפחד שהאתגר כאן הוא גדול מדי. ולכן הוא אומר, אני לא אומר לכם. באיזשהו מקום מה יקרה? כל מה שהקדוש ברוך הוא ביקש שיקרה, שאתם תאכלו את זה מהר בחיפזון ויהיה מהר, הוא יקרה בצורה... בצורה שהמצרים יכפרו עליכם את היציאה. ולפני שתספיקו להתאושש, אתם כבר תמצאו את עצמכם בחוץ. אז אני אומר ככה, אני חושב שכן, אני חושב שככה עולה מהפסוקים, אני מניח שיש אנשים שיחלקו עליי, אבל כאילו, מה זה? אני מניח שיש הרבה, כאילו שלא... יש פה גם מסברים אחרים. אבל אני חושב שזה בפסוקים, אני חושב שזה עולה מאוד, מאוד מתאים כאילו, ונכון. זאת אומרת, יש משהו בזה שאומר להם, כאילו, אתם תשבו, יכול להיות שאוריד אפילו, תשבו, כי אני לא אומר שזה, יכול להיות שחלק מהדברים נאמרים מראש, תשבו עם הציוד, עם הדברים וזה, אבל משהו בחצי הלילה שקורה פתאום, שהם צריכים לקחת... זה שהם מופתעים, אני חושב שזה חלק מההבנה שמשה לא מספר להם את כל הסיפור פה. ודברים שהם אמורים לקרות, כאילו בצורה... בחירית, קורים בצורה כפויה. בסדר? יש משמעות גדולה ליציאה בחיפזון. יש רב צדוק מאוד מפורסם, בתחילת יציאת הצדיק, כל מי שמתחיל את הספר רואה את זה, כי זאת הפסקה הראשונה. דבר על החיפזון. ראשית כניסת עבודת השם, נקרא לזה, ראשית כניסת האדם לעבודת השם, צריך להיות בחיפזון. כמו שמצינו בפסח מצרים, שאני אכל בחיפזון ולא בפסח דורות. למה? מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות העולם הזה, שהוא מקושר בהם, צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון השם, ולחפוז על אותו רגע, למהר לצאת מהם. אולי יוכל, כן? אולי יוכל. ואחר כך שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורות. בשונה מתהליך, נגיד, של קדושה, שהוא עניין של תהליך, כמו שאנחנו נגיד, אנחנו מדברים הרבה בישיבה, יש תהליכים. אתה צריך לעבור תהליך, להבשיל עם דברים וזה. ויש רגעים שבהם אתה צריך לשבור. אתה עומד עכשיו מול איזשהו אתגר, והשבירה צריכה להיות מהירה. בסדר? כי אם אתה מתחיל להתמהמה, ניקח דוגמה אחרת. בסדר? בטיול, עכשיו היינו בטיול בבריכה. נכון? והיה מקום לקפוץ. יש אנשים שמתלבטים האם לקפוץ. נכון? ואז מה קורה להם? ככל שהם יודעים יותר זמן,
ככה הם יותר
חוששים. בסדר? אם אתה רוצה לקפוץ, מה צריך לעשות?
פלקס.
עכשיו אני קופץ, לפתוח עיניים לקפוץ. בסדר? ככל שאתה מתמהמה יותר, יש רגעים שאנחנו צריכים לשבור אותם. אדם שוכב עכשיו במיטה שלו, צריך לקום בבוקר. בסדר? בחורף, קר, הוא בתוך הפוך, בתוך השמיכה. אם הוא מתחיל עכשיו להתלבט ולהגיד, אני אוציא כל פעם אצבע אחת. להתרגל. בסדר? כמה זמן ייקח לו לקום? זה שבועיים, נכון? פחות או יותר. היית אומר, טוב, אין מה לעשות. אני כאילו מוריד את השמיכה וקם. אז אני קם כאילו, בסדר, יש כאלה רצות כאלו פעם בכל זה, פעם בספרות, לישון עם רגליים על הכיסא, לשים את הלישון חצי על המיטה וחצי על הכיסא, ואז בבוקר לבעוט בכיסא, ואז אתה כאילו כזה נאלץ לקום, כל מיני הנהגות כאלו וזה, הייתי אנשים שעשו את זה. אז באמת יש מה שאני אומר, כאילו בצורך הזה, הוא צורך מאוד משמעותי, מאוד חזק. כשהקדוש ברוך הוא מצווה, אני חושב שהוא אומר, זה מה שאמור לקרות. אבל משה באיזשהו מקום לא, כאילו יש בו את החשש מפני זה. מה קורה בסוף? מה זה?
אני שואל מה החשש שלו בדיוק, למה הוא לא...
אני חושב שכשיתנו להם את הזמן לשבת בבית כל המשפחה ולדון על סיפור יציאת מצרים. נגיד, טוב, שומעים, משה רבנו אמר, אנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו כולנו מתארגנים לזה, אנחנו עוזבים את כל מי שיש לנו פה, משה רבנו, לאיפה אנחנו הולכים? לא, נצא למדבר, מה נאכל שם? מסתדר, השם ידאג לנו. מה נשתה? בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, ידאג לנו. אם אני יכול להחליף את האמירות האלו באמירות אחרות, יהיה לנו יותר קל להבין אותן, בסדר? דיברתי עם הנהג בטיול, בזה, דיברתי על הקורונה. אמר לי, אתה דואג מהקורונה, ש... אמר לי, מה, אתה נתן לי איזשהו חיסונים? אמרתי לו, כן. אמר לי, מה, צריך חיסונים, השם דואג לנו, בסדר? אמרתי לו, בסדר, דאג לנו לחיסונים, כאילו, זה חלק מזה שהוא דואג לנו נראה לי, אבל... צריך, אין מה לפחד מהמחלה, רק השם, הוא מחליט, הוא טוב, הוא עושה רק מה שטוב לנו וזה. אני יכול להיות אפילו אמירות כאלו, אבל נגיד, כאילו, אתה יכול להזדהות, נגיד, עם הצד השני, בסדר? בסיפור היציאה, כן, עם הסיפור היציאה, אתה אומר לעצמך, רגע, מה, כאילו... עכשיו, נגיד יותר מזה. מה קורה אחרי זה? בואו נעשה שנייה, בואו נקפוץ רגע לסיפור של קריאת ים סוף. ברגע הראשון, שבו לעם ישראל יש מבחן אחרי היציאה, אם נעשה שנייה לעמת את שתי התפיסות של משה, נגיד, מול הסיפור הראשון שבו עם ישראל עומד במבחן. הם יוצאים ממצרים, בסדר? יש את ההיי של היציאה, יוצאים ביד רמה, לא כל כך יפה, ואז מצרים מתחרטים. כן. אני חושש, אני חושב שהוא חושש שאם ידעו מראש שאין את הזמן להתלבט, הם לא ירצו לצאת. כי יש בזה משהו... עכשיו, בוא נראה את הסיפור הזה של, נגיד, של סיפור המעבר ים סוף, בסדר? הם נתקעים מול הים, פרעה הקריב, ואז מה קורה? זוכרים?
רוצים לחזור.
ופרעה הקריב, וייסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נושא אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל השם, ואמרו למשה, בלי הגברים במצרים, וקחתנו עבדו במדבר, מה זאת עשית לנו, הוצאנו ממצרים? הלא זה הדבר שדיברנו לך במצרים, למור, חדל ממנו, ונעבדה את מצרים. למה? כי טוב לנו עבוד את מצרים, מותנו במדבר. החשש הוא לא חשש, הוא לא חלל כלום, כאילו. יש פה חשש אמיתי, זאת אומרת, עם ישראל מפחדים לצאת למדבר, זה לא דבר איזה. זה אחריות מודעת. אנחנו יודעים, תחילו כמה פעמים, כמה כל אחד יודע פה על עצמו, איזה מקומות הוא נגיד היה רוצה לצאת מהם, אבל ההרגלים משאירים אותו בהם, אפילו ברמה הכי פשוטה. אתה של ההרגל, כאילו. אתה אומר כמה פעמים, אתה אומר, יש לי חלומות פה, אבל בסוף אני... רגליים שלי נטורות בהרגלים שלי, וכמה קשה לי לצאת מהם.
אבל הקדוש ברוך הוא ממש אומר להם, חבר'ה, אני איתכם, כאילו, והם רואים הוכחה
אחר הוכחה. אז אתה משכנע אותם עכשיו. אתה משכנע אותם עכשיו, למרות אתם אומרים, טוב, לנו עבוד את מצרים ומותנו במדבר. אתה לא מבין אותם.
אז מה זה, זכרתי לך חסד נעוריי, לכתך כאילו...
נכון, אז אנחנו, עוד רגע ניגע בזה, מה זה?
יש ברקע תמיד את החוסר אמון במשה. עד הר סיני, גם אתה בקריאת ים סוף, מה קורה בהר סיני? השם אומר לו, גם בך האמינו לעולם בסוף.
כן.
כאילו גם כשאומר להם, בואו, אני הולך לעשות תורה, אחרי שהוא עשה להם הכל, נראה לי שזה אולי גם נקודה.
יש איזשהו חוסר אמון עדיין, לא בנינו עד הסוף את
האמין. אני אגיד להם, כשהם יוציא אתכם, הם לא יאמינו לי בכל מקרה.
יכול להיות. חלק מהסיבה, חייבים מאוד פעם. אנחנו כבר פגשנו את ה... ואין לו יאמינו לי, ובאמת אנחנו אמרנו, בני מאמינים, בני מאמינים, ויאמין העם, נכון? זאת אומרת, כשהוא מגיע אליהם, בכלל אומר, אני באתי לגאול אתכם, הם מאמינים לו. זאת אומרת, יש פה אולי איזשהו מתח סביב הסיפור הזה. אני אומר, נחזור לסיפור הזה, לכאורה מי צודק בסיפור? הקדוש ברוך הוא משה. בעיניים של קריאת ים סוף, מה אתם אומרים? מי צודק? במבחן הראשון של עם ישראל, מי?
משה.
אבל יש פה הבדל אחד שאולי צריך לשים לב אליה. ופרעה הקריב, יצאו מישראל מדינה, ובני מישראל מישראל אחרים, ויראו מאוד, וכאן מגיע משפט מאוד מאוד חשוב, ויצעקו בני ישראל אל השם. יש פה מעבר, יש פה איזה שינוי תודעתי. כשעם ישראל בחוץ, הם פונים אל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם באמת היו רוצים לחזור למצרים, מה הם היו עושים? לא, מסתובבים, רצים אל המצרים, תקשיבו.
עושים סיבוב פרסה.
אדונים יקרים, אנחנו אוהבים אתכם, רוצים לחזור, לא יודע מה, משה מכריח אותנו. למה גירשתם אותנו? אנחנו לא רוצים אותו, אתה יודע. אבל עם ישראל לא עושה את זה, אומרים למשה. הם צועקים, הם אומנם צועקים, אבל הם צועקים אל השם. עכשיו בואו נשאל לו שאלה אחרת. לאורך כל ההתגלגלות במדבר, עם ישראל עוד התלונן, נכון, אנחנו נפגוש את התלונות האלו. מה היה קורה אילו משה היה מספר להם? מה אתם אומרים? מה היה קורה?
אם משה היה מספר להם.
שמה? שיוצאים ממצרים, הלילה יוצאים ממצרים, והם היו צריכים להחליט. מה היה קורה אחרי זה?
לא יודע.
הם
ממשיכים לבעל
ואומרים בה,
מי שבחר
לצאת. הרי אם אתה בחרת לצאת, אתה לא יכול להמשיך בתלונות. הרי כל התלונות, מה היה כל הזמן? אתה, מה, למה רוצה לצאת ממצרים? זאת אומרת, אם משה אומר להם, תקשיבו, הלילה יוצאים, מי שזה... אז לא הייתה אפשרות להתלונן. יגידו אולי אחרת, יכול להיות אפילו, אני אומר, לא יודע להגיד זה ככה זה, זה הכל כאילו... אנחנו יודעים שעם ישראל לא הולך ישר לארץ ישראל. למה? אני אומר לכם, אנחנו נקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, למה? כי אמרנו, פן יראה העם, נלחם הרבה, ושבו מצרים. למה החשש הזה קיים? כי הם לא, כי הם עוד לא, התהליך הזה של היציאה, נכון? עכשיו, יותר קל להוציא את היהודים מהגלות, משם אומרים, שאת הגלות מהיהודים. באיזשהו מקום, זה חלק מהסיפור. כשעם ישראל יוצא ממצרים... נכון, אז כשעם ישראל יוצא ממצרים, באיזשהו מקום, בכפייה, אז משהו בעצם... זאת אומרת, אם יכול להיות שהם יהיו עומדים בלילה הזה, ואולי זה מה שנדרש מאיתנו קצת בליל הסדר, לשבת לילה כזה ולדבר על הדברים האלו, על המוכנות לצאת מהמקומות המורכבים, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, להאמין, כאילו הרבה דברים כאלו שאנחנו לא תמיד קל לנו. דיברנו על זה קצת בשישבנו עם הרב נוח, שליל הסדר צריך להיות לילה שבו השאלות הן שאלות אמיתיות, והתשובות הן תשובות רציניות. זה לא כזה, אנחנו מספרים מה קרה, מה זה.
איזה סוג של...
אני לא יודע להגיד, אני עוד פעם, אני יכול להיות שאם הוא נותן להם את הבחירה, יכול להיות שכמו שקרה בהתחלה, שהם היו מאמינים ויוצאים. ואם הם מאמינים ויוצאים, אז משהו גם אצלהם היה אחרת. בסדר? ראיתי משהו יפה אצל הרב סולוביץ', שהוא אומר שההבדל שבין... מה ההבדל בין ארכיאולוגיה להיסטוריה, משהו כזה. זאת אומרת, ארכיאולוגיה זה שאתה מתייחס לעבר, אתה מתאר מה קרה. זה ארכיאולוגיה, אתה מגיע, פה יש אבן, כאן היה בית, זה ארכיאולוגיה. היסטוריה זה סיפור אחר. היסטוריה זה... מה הסיפור של העבר ואיפה הוא מגיע עד אליי, ואיפה אני לוקח את זה. זה חלק מהסיפור שלנו ביציאת מצרים, קצת בהקשר של ההבנה הזאת, מה קורה בליל הסדר, זה להפוך את הארכיאולוגיה להיסטוריה, נקרא לזה. בסדר, אנחנו לא... ליל הסדר יכול לראות משהו מאוד ארכיאולוגי כזה. פסוקים, ויראו, ויענונו, וכמה היו נולדו, וכמה עשו, וכמה... וזה יכול להיות גם משהו שאתה יותר מנסה להבין ממנו, כאילו, מה יש בו, מה קרה בו, מה המשמעותי בו וכו'. כן. לא, זה נכון שזה לכל אדם יש את ההתלבטות הזאת. באיזשהו מקום משה מונע מהם את ההתלבטות. כי הוא גורם לזה שבתוך המהירות והחיפזון וזה, פשוט הם מוצאים את עצמם בחוץ.
ההודעה שלא הייתה לבן אדם התלבטות כאילו אם לצאת או לא?
לא, אם הייתה הודעה, הייתה להם יותר מדי התלבטות. אם הוא היה מודיע להם מראש, הם יכלו להתלבט. בסיפור מה שקרה בפועל, לא הייתה להם כל כך את האפשרות להתלבט, כי גירשו אותם. גירשו אותם פתאום, והם כאילו לא היו מוכנים כאילו ברגע הזה לצאת בצורה שכאילו בחרנו, עכשיו כאילו מחכים ויוצאים כזה. נחזור רגע, אולי נקודה, אני עוד נסיים, זוכרים שאלנו בהתחלה סיפור החודש, למה הפרשייה שלנו מתחילה מהחודש הזה לכם? זוכרים את זה? למה לפתוח בציווי הזה? יש מדרש מאוד מפורסם, שעל החודש הזה לכם, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולם, אם אתה אתה עושה את המועדות? אני קצת דלג, אמרתם, אני ואתם מסכימים על מה שישראל גומרים, ומעברים את השנה. שנאמר, יקרא לאלוקים מיליון, לאל גומר עליי. וכן אומר, אלה מועדי השם, יקרא קודש, אשר תקראו אותם, אל תקראו אותם, אלא אתם קובעים את המועדות. בין בזמן המשל, לא בזמן, אין לי מועדות אלא אלו. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לשעבר היה בידי, שנאמר, עשה ירח למועדים, הקדוש ברוך הוא היה מחליט, מכאן ואילך היא מסורה בידכם, לרשותכם. אם אמרתם הן, אתם אומרים שקבעתם, כן, לא, וכולי. יש תיאור מפורסם שהקדוש ברוך הוא מחליט שמבין שראש השנה מגיע, מכנס את כולם, ואז עם ישראל מעבר את הזה, אומר לכולם, טוב, מתפזרים, באים מחר. ראש השנה מחר, עם ישראל עיבר את השנה. יש משהו, אני חושב, מאוד חזק בציווי הזה, הציווי הראשון, שנותן המון המון כוח ואמון לעם ישראל. שהקדוש ברוך הוא עכשיו מצווה את הציווי את משה רבנו, שהוא בפתח היציאה ממצרים, אומר לו, דבר ראשון, אני נותן לעם ישראל עכשיו, מה? כוח ואני מאמין בכם. אתם תקבעו עכשיו מתי יקרו האירועים, מתי יהיו המועדות. זאת, עם זה אנחנו נכנסים בכלל כל סיפור יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מאמין לכם. המלאכים פה נלחמים בקדוש ברוך הוא. המלאכים, אנחנו נמצא את זה איתם בעוד מקומות. זאת אומרת, גם בבריאת האדם, מי שמכיר.
בהתחלה, כן.
וגם ביציאת מצרים, נכון? מה, יש, עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עבודה זרה. גם כשנפגוש את זה בהמשך, במתן תורה אנחנו נפגוש את זה בדו-שיח בין משה למלאכים. משה עולה לשמיים, נכון?
גם בשירת הים אומרים שזה.
נכון, אומר, זה חוזר הרבה. המלאכים, המאבק של המלאכים בבני האדם הוא דבר שחוזר הרבה. זאת אומרת, גם כשהקדוש ברוך הוא נמעט מתייעץ במלאכים, ייברא או לא ייברא, אז הנטייה היא שלא ייברא של המלאכים. הקדוש ברוך הוא מחליט לברוא את האדם. יש משהו, יש מתח כזה. למה יש מתח? כי המלאכים, מה עניינם? מלאכים הם דבר אמיתי וסטטי. זאת אומרת, כל אחד יש לו את הכוח שאותו מבטא בצורה שלמה. אדם הוא תמיד מוגבל, מורכב. אתה יודע, אנחנו יש לנו יכולת בחירה, למלאכים אין יכולת בחירה. יש לנו יכולת בחירה בין טוב לרע. זאת הסיבה שבגלל מה אומר משה רבנו למלאכים, בגלל שיש לנו יכולת בחירה, מגיעה לנו התורה. נכון, מה, שנאה יש ביניכם, קנאה ביניכם, תחרות יש ביניכם. אין לכם את הדברים האלו. למה? כי אין לכם את המרחב הזה שבו אנחנו משחקים. בן אדם משחק. אז המלאכים אומרים, הדבר הזה לא מתאים. הקדוש ברוך הוא מאמין בנו, ונותן לנו את היכולת ובורא את העולם. בורא את העולם, בורא את האדם, ובוחר להוציא את עם ישראל מארץ מצרים. אולי נסיים בקטע מאוד יפה שכותב הרב קרליבך, שמביא ככה הרב קרליבך בלב השמיים, ספרים שלו על פסח, אני אקרא ככה יפה. אומר, היה אפשר לחשוב, למה יצאנו ממצרים דווקא באביב? מפני שאז גם הטבע משתחרר. זאת אומרת, למה עם ישראל יוצא באביב? זאת אומרת, נכון, אנחנו שומרים את חודש האביב. אנחנו לא סתם, פסח קורה באביב. יש כל הטבע, כאילו, כל הסגירות הזאת, כל השנה, פתאום משהו משתחרר והכל ככה פורח. אבל דעו לכם, אומר הרב קרליבך, איפה הוא הנכון? מפני שיצאנו ממצרים, לכן הכל יוצא לחופשי בחודש הזה. כל עץ, כל פרח וכל עשב. אתם זוכרים מה שלמדנו? יש קול ביקום שאומר, נעשה אדם. ויש קול אחר אומר, שלא יהיה אדם. מה אנוש כי תזכרנו? זה מה שהמדרשים האלה שראינו. שני הקולות האלה נאבקים זה עם זה בכל אדם. הקול שאומר שלא יהיה אדם, רוצה להרוס את האדם. הוא אומר, לא טוב האדם. מותר והיה שלא נברא. הקול הזה במקורו הוא קול של שנאה, הוא אינו כל הצליחה של סיני, אלא של כיתרור. הכל הזה הוא הגורם לכך שאנו מנסים כל הזמן לעצור את הופעת החיים שלנו ושל כל עולם יחד איתנו. האיש ביצר אומר, הרבה מאיש ביצר אומר, שלכן בא חורף לעולם. הכל שרוצה לעצור את החיים מתגבר לזמן מסוים, ואז שוב מתגבר הכל ואומר שיהיה אדם. הוא מגיע אביב וחג הפסח. זאת אומרת, משהו בזמן הזה, אני אומר, זה חלק מהסיפור שכאילו במאבק הזה בין הכוחות, בין האם אנחנו נותנים אמון באדם או לא נותנים אמון באדם, מגיע החורף ואומר, אנחנו עוצרים הכל. ופתאום כל הטבע מתכנס, ואנחנו מתכנסים פנימה, ואולי זה חלק נגיד סתם, אנחנו בישיבה, אנחנו בזמן חורף, זה כזה זמן שהוא יותר, אדם יותר שוקע בתוך הלימוד שלו, בתוך עצמו, ומשהו כזה, בדרך כלל יוצאים בו פחות החוצה, מטבע דברים, גם בצורה טבעית, כאילו יש פחות יציאות, פחות דברים, ואתה כאילו צריך לברר עם עצמך את זה, ומגיע האביב, וכזה שאנחנו אומרים, אני מאמין בכם. בסדר, וכל מה שעברתם, כל מה שעשיתם, אנחנו נותנים לכם את האמון הזה ואת הכוח שאתם יכולים עכשיו לצאת החוצה, ולפרוח, ולפרוץ, ולעשות דברים טובים בעולם. בעזרת השם, שיהיה לנו פסח
כשר ושמח.
כשר ושמח.
ברוך. מה יש עכשיו?